הרב בני לאו.
אנחנו מתחילים בשעה טובה את דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כדי להיכנס באופן נכון, מדוד אל הספר 52 הפרקים של ירמיהו בן חלקיהו, אנחנו צריכים להיכנס קודם כל לאיזושהי חוויה של קליטת תמונת המצב הפוליטית, ההיסטורית של עם ישראל בארצו, בתקופתו של ירמיהו, כמו שהוא אומר אותה בפתיחת הספר, דבר השם היה אליו בימי יושיהו בן אמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו, ויהי בימי הויקים בן יושיהו מלך יהודה, עד תום ה-12 שנה לצדקיהו בן יושיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. שימו לב שיש לנו כבר בפסוקי הפתיחה, יש לנו תיאור של שלושה מלכים, שזה שלוש תקופות בביוגרפיה של הנביא. ראשיתו ב-13 שנה ליושיהו בן אמון, אחר כך ויהי בימי יהויקים, ובסוף בימי עד 12 שנה, 11 שנה, לצדקיה בן יושיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. זה באמת חלוקה מאוד מדויקת לשלושה פרקים בביוגרפיה, בסיפור חייו ובנבואתו של ירמיהו. חלק הראשון יושיהו, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, מחלקים לנו את ההיסטוריה ואת הביוגרפיה לשלושה פרקים מאוד מאוד ברורים. החלק הראשון, ימי יושיהו, הם ימים של תיקון. עוד מעט ניכנס לתוך הסיפור של יושיהו כדי להיכנס נכון לפרקים הראשונים של הספר, אבל ימי יושיהו הם בסך הכל ימים של תיקון ותקווה טובה. אחר כך באים ימי שפל חברתי קשים, ימי יהויקים, ממש כמו שכתוב בראשיתו של הספר, ויהי בימי יהויקים. האוזן התלמודית מאוד מאוד דרוכה, כשהיא שומעת ויהי בימי, אומרת הגמרא במסכת מגילה, כל ויהי בימי, ימי צרה, ימי תוכחה, כמו ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי יהויקים, ימים שבהם הנביא הופך להיות באמת לאומת השלטון, לאומת המלך, ובסופו של דבר גם נרדף על ידי השלטון, שכל נבואתו בתקופה הזאת הם נבואות חברתיות, נבואות שמדברות על מלך שהופך להיות עריץ, מנוכר לעמו, מתנסה בתוך ממלכתו, לא רואה את שום דבר מצורכי החברה והאנשים, רק רואה את עצמו בלבד. יהויקים הופך להיות צנון נפשו של ירמיהו, וירמיהו מתחיל להיות נביא הזעם בימיו, ואז מגיע הפרק השלישי, הפרק הפוליטי הקשה, כשבבל עולה על ירושלים בימי צדקיה. ימי צדקיה הם ימים פוליטיים סוערים, כשהמלך והשלטון מתלבטים האם למרוד בבבל ששולטת בירושלים, או להיכנע, לקבל את עולה של בבל ולשרוד. הנביא הופך להיות כאן לחוליה החשובה ביותר בניסיון לבלום את המרד, בניסיון לקבל את עולה של בבל, ובסופו של דבר הוא הופך להיות כמעט כמעט איזשהו גורם שהוא בוגד, בוגד בשלטון, בוגד בחיילים, בוגד במרד, ובבל תופסת אותו כמין משתף פעולה עד לימי החורבן ועד לימי רצח גדליה ועד לירידה למצרים. זה הפרק האחרון בביוגרפיה של ירמיהו. כך אנחנו נשתדל ללמוד גם את הספר. הספר לאו דווקא ערוך בצורה כרונולוגית, 52 הפרקים, יש בהם את הסדר הפנימי שלהם, בסך הכל זה בנוי נכון, אבל יש כמה וכמה פרקים שמתפרקים למקומות שונים, שצריך לנייד אותם מתקופה לתקופה, ובכל פרק שאנחנו נתחיל, אנחנו נשאל את עצמנו איפה אנחנו עומדים, על פי תיאור המצב, על פי תיאור קולו של הנביא, על פי ההבנה של לאן חותר הנביא, לאיזה תיקון, לאיזו קריאה הוא קורא, אנחנו נסע להבין האם זה מתאים לימי יושיהו, ימי הרפורמה הגדולים, האם זה מתאים לימי יהויקים, ימי השפל החברתי הגדולים, או שזה מתאים לימי צדקיהו, ימי הפוליטיקה הסוערת בתקופת המרד של צדקיהו. שלושה פרקים, שלוש תקופות, סך הכל כ-50 שנה, אנחנו נמצאים בימי יושיהו בן אמון ב-13 שנה למולכו, זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים עכשיו את הנבואה של פרק א', בראשיתו של הנביא, בטרם הצרכה בבטן, ידעתיך, בטרם תצא מרחם מקדשתיך, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, נביא לגויים נתתיך. הנבואה של ירמיהו מתפרצת בעולם בשנת 13 שנה למולכו של יושיהו, שזה כנראה סביב שנת 640 שעלייתו לשלטון, 627 שנת 13 שנה למלך יושיהו. מה אנחנו יודעים היסטורית בתמונה העולמית, מה קורה בתקופה הזאת בין שנת עלייתו של יושיהו לשלטון עד שנת 13 שנה למולכו, שאז מתפרצת הנבואה מתוך עולמו הפנימי של ירמיהו. אז ככה צריך לומר, דבר ראשון, כשאנחנו פותחים את המסך בימי יושיהו, אנחנו זוכרים שאנחנו אחרי עשרות רבות בשנים של שלטון אשור שנמצאת בירושלים. היינו אי פעם, אם אתם זוכרים בישעיהו בן אמוץ, היינו בימים שבהם סנחריב עלתה לירושלים בימי חזקיהו, השנה הייתה שנת 701 לפני הספירה, ירושלים כמעט כמעט חרבה, אנחנו עוד זוכרים את פרק א' של ישעיהו בן אמוץ, של ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, איך נראית ארץ יהודה אחרי מסע סנחריב, חזקיה מרד, חזקיה כמעט כמעט איבד את ירושלים בגלל המרד, המצור על ירושלים הביא לקריסה, אנחנו זוכרים את נאומו של רב שקה, גם בספר מלכים וגם בספר ישעיהו, ובסופו של דבר ירושלים שרדה, ירושלים הצליחה להינצל באור שיניה על ידי מגפה ששלח השם בתוך צבא אשור, ואשור נסוגה מירושלים וחזרה לעירה לנינווה, לכאורה הצלחה גדולה, לכאורה התפילה של חזקיה מלך יהודה הועילה, וירושלים הצליחה להינצל מהמסע של סנחריב, אבל עוד נס כזה, עוד הצלה כזאת, לאן אנחנו נגיע? בפרק הבא, אחרי מסע סנחריב, אחרי ימי חזקיהו, אחרי ימי ישעיהו בן אמוץ, מגיעה התקופה של הבן שלו, מנשה. מנשה בן חזקיהו מחליט שלא סומכים על ניסים. אין יותר סימוך על נס, ואנחנו מוסרים את מפתחות ירושלים לידי אשור, כדי שאשור לא תפגע בנו כמדינה מורדת. הרעיון הזה הוא רעיון כל כך פשוט. על מי מסתמך מנשה שעושה את המעשה הזה? על סבא שלו. אבא של חזקיה מלך יהודה, אחז בשנת ימי תגלת פל עשר, שנות ה-30 של המאה השמינית, עשה בדיוק אותו דבר ומסר לתגלת מלך אשור את המפתחות של ירושלים, חזקיה מרד, ועכשיו הנכד מנשה חוזר למסורת סבו, מוסר את ירושלים לידי אשור, וירושלים בכל ימי מנשה הופכת להיות ממש תבנית גמורה של הממלכה האשורית, לא רק על פי ההוראה המדינית, כלומר על ידי מיסים ועל ידי צבא, אלא גם מבחינה תרבותית, כמו שאנחנו מכירים את לשונו של אחז, עבדך ובנך אני. מנשה התמסר באופן כולל, באופן מלא, לשלטון האשורי, וכשאתה מסתכל על ירושלים אחרי עשרות שנות, אחרי עשרות שנות שלטונו של מנשה, אתה רואה אשור לכל דבר. אין שום סימן לירושלים בתבניתה של יהדות, בתבניתה של ירושלים. כל מה שאתה רואה מול עיניך, אשור, התרבות אשורית, השפה אשורית, מערכת החינוך אשורית, הבגדים אשוריים, אנחנו אשור. אנחנו אשור לכל דבר. והסיפור מתחיל אי שם, אחרי עשרות רבות, כשאנחנו מדברים על ימי מנשה, אנחנו מדברים על למעלה מ-50 שנות שלטון, בתוך כל השנים האלה, לכאורה אין ענן על שמי ירושלים. מנשה חזק, מנשה מקבל את הרוח הגבית המאוד מאוד משמעותית של אשור. אנחנו נמצאים בירושלים, אבל בעצם ירושלים איננה בתבניתה. וכל התיאור הזה של שלטון מנשה נמצא רק בספר, צריך לומר, בספר מלכים, מכיוון שאין לנו אף נביא באופן רשמי שמתנבא בימי מנשה. למנשה כנראה היו הרבה מתנגדים בתוך נאמני השם ובתוך שומרי משמרת הקודש. יש לנו תיאור בספר מלכים על דם רב ששפך מנשה, כנראה דמם של כל אלה שביקשו להתקומם נגדו, אלה שרצו לשמור על דרך השם ודרכו של חזקיה. אבל מסתבר שהאופוזיציה הזאת נדחקה לשוליים. לא ניכנס עכשיו יותר מדי לימי מנשה, אבל תתארו לעצמכם את הילד יושיהו נולד לתוך החוויה הזאת. אבא שלו אמון, הבן של מנשה, היה מלך לרגע, הוא בא והלך שנתיים, לא התביע שום חותם על ממלכת יהודה, מסתבר שאי שם בשנת 40 לפני הספירה, הוא המשיך את שלטונו של אביו עם התמיכה הבלתי מסתייגת באשור, מתי שהוא נרצח ובמקומו העלו עם הארץ לשלטון את יושיהו, בהיותו בן 8 שנים, שימו לב, זה חשוב, 8 שנים יושיהו במולכו, השנה היא שנת 640 לפני הספירה, מסתבר שהאנשים בעלי המעמד החברתי הנכבד ביהודה, בעלי הקרקעות, הקבלנים, אנשי מעמד הביניים, הם אלה שהרגו את המון וביקשו להמליך את יושיהו, ומסתבר שכאן צריך להיכנס כבר לרעש הפוליטי. כי באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, באותו רגע שבו אנחנו שומעים שיש איזשהו רעש, געש, בתוך הממלכה ביהודה, באותה תקופה בדיוק אנחנו שומעים שאשור מאבדת את הגובה שלה אי שם בצפון. בשנת 627, שימו לב, 27 זה 13 שנה למולכו של יושיהו, מתחוללת מהפכה אדירה בצפון, אשור בניפל, האימפרטור הכי חזק של אשור, הוא מכניס את הממלכה שלו לסחרור נורא של מאבקי ירושה אחרי שהוא מת. הוא מסתלק מן העולם, והממלכה פשוט נכנסת לרכבת הרים עם המון זעזועים פנימיים. מתחילה קואליציה אנטי-אשורית בראשותה של בבל, ונבו פלעשר, מלך בבל, מתחיל מלחמה, מלחמה שתימשך המון שנים. אנחנו מתחילים אותה בשנת 626, לפני הספירה, אנחנו נמשיך אותה עד 609. זה הרבה שנות מלחמה, ובכל השנים הללו בבל הולכת ומתעצמת, הולכת וגדלה, הולכת וכובשת את כל מעוזי אשור, עד שב-612 נינווה נופלת בידי הבבלים. זה כמובן התמונה הכי מרשימה בעולם, לחשוב על העיר הבירה הגדולה, נינווה, העיר המפחידה, אתם זוכרים את סיפורו של יונה, נינווה העיר הגדולה, נופלת נינווה בידי בבל. עכשיו, עם הרקע הזה, תנסו להיכנס איתי לסיפורו של ירמיהו. כשאנחנו מדברים על ימי יושיהו, אז יושיהו עושה איזשהו תפנית מאוד מאוד דרמטית, לא בשנת 13 למולכו, הוא מתחיל קודם כל להתעורר באיזושהי התעוררות על פי ספר דברי הימים, כשהוא ב8 שנים למולכו. אם הוא עלה לשלטון בגיל 8, זאת אומרת בגיל 16, הנער יושיהו מתחיל לדרוש את השם, מתחיל לחפש, הוא עבר איזושהי חוויה של התעוררות, ואז 4 שנים, עוברות, ואחרי 4 שנים, בשנת 12 שנה למולכו, כשהוא בן 20, הוא כבר מתחיל להרגיש שיש לו כוח, ועל פי דברי הימים, בתקופה הזאת הוא מתחיל לתאר את יהודה וירושלים בכוח, ועוברות עוד כמה שנים, כשהוא מתקדם, רק בשנת, זה בשנת 12, בשנת 18 שנה למולכו, כשהוא בן 26, הוא כבר עושה ממש רפורמה גדולה, ושם יהיה לנו סיפור של מציאת ספר תורה, עם הליכה אל חולדה הנביאה, ואז הוא יעשה פסח גדול. זאת אומרת, גם ליושיהו לוקח הרבה זמן, כשהוא מתחיל להבין שהוא שייך למסורת של סבא רבא שלו, הוא הולך למסורת של חזקיה, מלך יהודה, ומבקש להחזיר את עם ישראל לאביהם שבשמיים, ויחד עם זה, יחד עם השיבה אל התורה, הוא מבקש גם לאחד את כל השבטים. עכשיו תיכנסו לתמונה הזאת, כי היא קריטית להבין את ירמיהו. כשאנחנו נכנסים לתקופה של הרפורמה הגדולה בימי יושיהו, אנחנו בעצם מבינים שיש שתי פעימות. ראשיתה, הרצון הטוב של יושיהו, הרצון הטוב לתקן, לשפר, לעשות רפורמה, להחזיר עם לתורה, אבל העם רחוק, רחוק, רחוק. העם נמצא אחוז עמוק בידי ממלכת מנשה, בתרבות אשור, וקשה מאוד לעקור בשורש את אותה תרבות זרה. זו עבודתו הראשונה של יושיהו. יושיהו משתדל, אחר כך הוא הולך ומתעצם, הולך וגדל, וככל שהמלחמה בצפון בין אשור לבבל הולכת וגדלה, ככה אשור מאבד את גובה, וככה המוטיבציות הפוליטיות של יושיהו הולכות וגדלות, ואז הוא עובר לפעימה השנייה, כשהפעימה השנייה שלו זה פתאום להגיד, רגע, אם אשור מתרסקת בצפון ובבל נלחמת איתה, יש לי פה, כאן, במזרח שלנו, יש לנו מרחב של חיים של ממלכת הצפון שהלכה מן העולם כבר לפני 100 שנה, בחורבן שומרון, בשנת 720 לפני הספירה, עכשיו אנחנו נמצאים ב-620 לפני הספירה, 100 שנה אחרי, פתאום אני אומר, אני יושיהו, אולי הגיע הזמן לאחד, לאחד את ממלכת הצפון והדרום, את ממלכת יהודה וממלכת ישראל, ולהפוך אותם לעם אחד בארץ. עכשיו אני רוצה גם, לא רק את התיקון הדתי, אני רוצה גם את התיקון הלאומי, להשיב את עטרת מלכות דוד ושלמה, לעטרתה הראשונה לפני ההפרדה של שתי המדינות לשני עמים. אני רוצה עם אחד בארץ. וככה יוצא יאשיהו בשני ראשי חץ, לתיקון גדול בישראל, ראש חץ אחד לתיקון הדתי, הראש חץ השני לתיקון הלאומי, וירמיהו באותה תקופה, 13 שנה למלכותו של יאשיהו, ירמיהו יוצא לדרך. ירמיהו יוצא לדרך בנבואה מבטן, מרחם, הוא נער, הוא כנראה איש צעיר בתקופה של הרפורמה ב-13 שנה ליאשיהו, וזאת התקופה שמלווה את כל נבואותיו הראשונות של ירמיהו. אנחנו נעצור כאן במבוא, ומחר נשלים גם את הנבואה הראשונה וגם את פרק ב'.